כל חי תמיד איתי כל
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, והשבוע אנחנו נעסוק באחד הנושאים המאוד מאוד מטרידים והמאוד מאוד מעיקים, ואולי אחד הנושאים שכמעט לא תשמעו שנוגעים בו, כי הוא נראה על פניו מעט מורכב, מעט משהו ש... איך מטפלים בבעיה הזו? אבל אם בעזרת השם כדרכנו נזכה לפשט את הדברים ולהסביר אותם, אז בסיום התוכנית הזו יהיה לכם, ההורים, המחנכים, כלי אדיר וידע חשוב מאוד כיצד להתמודד עם בעיות שלא תמיד אנחנו בכלל יודעים איך לקרוא את המפה שלהן. אז לפני שנצא לדרך ונצא לשמיעת התסקית, נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הטכנאי, שלמה פולק, הוא מקבל את הטלפונים שלכם. מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, לשאלות שלכם בנושא חינוך הילדים, הוא 03-593-93-93. תודה מיוחדת לגברת יעל איבר צייטלין, שהיא מפיקה את התסקיטים, לבצלל קהל מנהל התוכניות, לידידי אבי רוזן, מנכ"ל הרדיו. נצא לשמיעת התסקיט. בבקשה.
יחזקאל הוא בן למשפחה עמידה מאוד. מאז שנות ילדותו מוקף היה במותרות שמרבית מחבריו רק יכלו לחלום עליהם. משחקים משובחים מאמריקה, בגדים חמים מאנגליה ורהיטים הריבים מאפריקה. בקיצור, המושג גדל על כפית של כסף היה די חיוור לידו.
וואו, חזקי, איזה משאית יפה יש לך?
כן, זה אבא הביא מאמריקה. יש לזה גם שלט. הנה, תראה, אני לוחץ כאן והופ, משאית מתרוממת. הופכת לא רובוט, שיורך חצי מהראש.
וואו, איזה כיף לך, חזקי, וגם לי היה.
אם חשבתם שכולם קינאו ביחזקאל והפכו לאויבים שלו, אז זה ממש לא הכיוון. חזקי היה דווקא ילד מקובל מאוד בחברה, ולא בגלל האושר של משפחתו. הוא פשוט ילד טוב, ילד עם מידות טובות, ילד שתמיד עוזר לכולם. עכשיו, אספר לכם מעט על אביו של יחזקאל, ראובן שמו. ראובן הוא איש עסקים ממולח, המכיר את עולם המסחר ושוחה בו כדג במים. הוא ניחן בכישרון דיבור משכנע, ברטוריקה גבוהה וביחסי אנוש מצוינים, מה שנקרא היום קוסם. הוא כמעט מחשף את בן שיחו, ומוביל אותו בחבלי קסם, מטובלים בחיוכים וקריצות עין מסתוריות, הישר אל היעד אליו הוא מבקש להגיע. עד שהעסקה נחתכת, בדיוק כפי שרצה. בחוץ, היה ראובן איש עסקים קר וחד קטר, אך בביתו, הוא היה אבא טוב, חם ואוהב. תמיד אמר לי ילדיו, שמה שהכי חשוב לו, זה שישבו וילמדו תורה.
אני כבר אדאג לכם לפרנסה, העיקר שתשבו ללמוד תורה. אני אהיה הזבולון שלכם ואתם תהיו האיסוחר שלי.
כך נהג לומר להם לעתים קרובות. ואם כבר מדברים על עתים קרובות, אז מה שהחל לקרות לעתים קרובות הוא שיחזקאל שלו, שמלאו לו כבר 12 שנים, החל להביע תשוקה לא מבוטלת לכסף.
אני אהיה איש עסקים רציני, אבא. אני אעשה כסף טוב. אבא, אני רוצה שתפתח לי חשבון בנק ושיהיה לי גם כספומט.
אבא של חזקי לא ידע כיצד להקל את הדברים.
דווקא לי קורה דבר כזה? דווקא לי שאני מוסר נפש בשביל שחזקי יוכל ללמוד תורה? דווקא ילד שלי מפתח תשוקה לממון? אוי, שריבונו של עולם. למה?
לעת ערב, צעד רב ראובן מאוהר לעבר בית הכנסת המקומי לשיעור דף היומי הקבוע שלו.
וממילא רבו ישאי מתורצת גם קושיית התוספות וגם תמיהת הרשי, והדברים שמחים כנתינתם מסיני.
שקויך.
תודה.
שקויך.
תודה.
הלב הצלח.
לילה טוב.
רב ראובן המתין שם בבית הכנסת עד שיתרוקן ממשתתפי השיעור. או אז ניגש בצעד מאוסס אל הרב שלמה כהן, המגיד שיעור.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, רב ראובן, בוס הרצח.
ברוך השם, הרב.
נו, איך העסקים? בסדר?
ברוך השם, הרב, הכל זורם למישרין.
נו, אז מה מביא אותך אליי? הרי לא סתם חיכית עד שיצאו כל משתתפי השיעור?
כן, הרב, יש איזה עניין עם הבן שלי, חזקל.
או, חזקי, מיועד לגדולות, ילד טוב, לא?
כן, ודאי, הרב, ילד טוב, אבל איך לומר, אני מתחיל לראות עליו סימנים של, איך לומר, רצון לצבור ממון. כסף מאוד מושך אותו, מאוד נוצץ בעיניו. הוא כבר מתכנן את עתידו כאיש עסקים, ולא כאברך כולל. הוא כל הזמן כוסף לכסף. הוא אפילו ביקש ממני לפתוח לחשבון בנק ולתת לו כספומט ביד. הוא בסך הכל בן 12. כבוד הרב, מה אני אעשה? אני משקיע את כל החיים שלי, את ימיי ולילותיי, כדי שהבנים שלי יהיו בני תורה, אבל הוא רוצה להיות איש עסקים. והכסף זה מה שיש לו בראש. גם הרבה שלו התקשר לו מזמן, ואמר שהראש שלו לא מי יודע מה מונח בלימוד. במקום ללמוד בהפסקות, הוא מתעסק עם כל מיני מחירות וקניות, קונה גולות מזה, מוכר קלפים לזה, מחליף גוגוים עם ההוא, תמורת כמה שקלים להוא. בקיצור, הראש שלו מונח בכסף, ואני, אנה אני בא?
הרב הישי, שהזין הדברים בקשב רב, תוך שהוא אוחז את מרפקו הרוטט של רב ראובן, אחר עצם את עיניו, וחשב עמוקות, ואז אמר,
רב ראובן יקירי, אני מכיר אותך לא מעט שנים, נכון?
כן, כבוד הרב.
אני יודע שאתה אדם מאוד מסודר ומאורגן.
כן, זה נכון, הרב.
וגם לא פעם התארחתי בביתך כשערכנו סיומי מסכת של השיעור, וגם כשהגעתי לביתך כמה פעמים על מנת לייעץ לך ולרעייתך בנושאים בוערים של כלל ישראל, נכון?
אמת, כבוד הרב.
אז תראה, רב ראובן, אני שמתי לב שאתה מאוד מסודר בענייני כספים. מאוד קשה לך לראות ילד יוצא מהחדר ולא מחבא את האור אחריו. מאוד מפריע לך לראות ילד שמשאיר חצי פרוסת לחם על השולחן מבלי לגמור אותה. ומאוד מאוד קשה לך לראות את אשתך מפטפטת שעות עם חברה בטלפון מבזבזת עשרות שקלים בשיחה שאין בה ממש.
כן, זה נכון, כבוד הרב. אני לא יכול לראות בזבוזים. רק איש כמוני שעובד מאוד קשה על הכסף שלו, יודע להעריך את הממון ולא יכול לראות בזבוזים מיותרים. אבל סליחה, כבוד הרב, מה כל זה קשור לעניין?
ודאי קשור. איך סגנון ההערות שלך בענייני ממון, זוכר?
חזקי, למה האור בחדר שלך דולק כשאתה לא שם? זה עולה הרבה כסף החשמל, למה לבזבז? רבקה, למה הדוד עדיין דולק? את יודעת שהוא עלול להתפוצץ. את יודעת כמה עולה היום דוד חדש? 4,000 שקל. מינה, למה לא גמרת את האוכל? את משאירה חצי פרוסה, אח שלך משאיר חצי פרוסה, כל יום ככה זה לזרוק כיכר לחם שלם בשבוע. למה? זה עולה כסף, וכסף לא גדל על העצים.
האם זה לא סגנון ההערות שלך, ידידי?
נכון, אבל מה הבעיה בזה?
הבעיה היא שאתה כל הזמן מדבר על כסף, כל הזמן דואג שכולם יחסכו, שאף אחד לא יבזבז אגורה אחת שלא לצורך. דווקא אתה שמחנך את ילדיך לתורה, שמסביר להם שכסף הוא לא העיקר, אתה עצמך כל היום מדבר על כסף, או יותר נכון על שמירת כסף. אמנם כוונתך לחנכם להעריך כל דבר ולא להתרגל לבזבוזים מיותרים, אבל אתה לא שם לב שכך אתה בעצם כל הזמן שם את הכסף במרכז.
אז מה עושים, כבוד הרב?
או, מה עושים, מה עושים.
גם לכם נשמע את התופעה מוכרת? ילד ששואף לצבור הון. יהיו שיקראו לזה רכושנים, יהיו שיקראו לזה חומרני, ויהיו שיאמרו, הוא ילד שלא מוכן לשתף בדברים שלו. כל רבי בחדר אספר לכם על שני סוגי ילדים. אלו שבולעים מיד את הסוכריה שקיבלו, ועל אלו שיחליפו אותה בעד שתי גולות, שגם אותן ימירו בעשרה גוגויים, שיוחלפו בכמה חפיסות קלפים, עד שסוף היום ימחרו לאיזה תלמיד בכיתה ח' תמורת 5 שקלים. אותם ישלשלו לכיס ממש לפני הצלצול המכריז על סיום הלימודים. לא, הם לא טעמו את הסוכריה, הם לא פתחו אותה, הם העדיפו לתרגם אותה למטבע קטן שיכנס לכיס. אז מה באמת גורם לילדים להפוך לרודפי בצע? מה גורם לילד לרדוף אחר הממון או לחזה שאוהב לאגור אוצרות חומריים ולשמור עליהם בקנאות יתרה? יש שיאגרו קלפים לרוב, יש שימלאו בחדרם קופסאות של גוגויים ולא יהיו מוכנים להניק אפילו אחד לילד שמתחנן בדמעות. ישב אצלי פעם ילד בן 11 שעמד בתוקף על דעתו שהדבר הכי חשוב בחיים זה כסף. וכששאלתי, האומנם? ענה בהחלטיות, כן. עם כסף אפשר לעשות הכל. לקנות בית, לשים דלק באוטו, לאכול מה שרוצים. כסף, כסף פשוט יכול לתת לך הכל. הוא היה כל כך משוכנע שלא הותיר לי אפילו סדק צר לחדור דרכו. אז איך זה קורה? איך קורה שילד כל הזמן חושב רק על כסף, כסף וכסף? אז בשביל להבין את זה, בואו נחזור על הכלל הכל כך ידוע בתוכניתנו. ילד איננו גדל עם הידיעות. ילד גדל עם החוויות. ושאלת השאלות היא, מהי החוויה שאנו מעניקים לילדינו בכל מה שנוגע לכסף? הנה לפניכם מספר דוגמאות למקומות בהם אנו מייצרים לילדים חוויה בנוגע לכסף. דוגמה מספר אחת. אמא וביתה עורכות קניות במכולת. פתאום הבת אומרת, אמא, אני יכולה לקנות משהו קטן? מה התגובה הראשונה של אמא? היא קודם כל מעוותת את הפרצוף. כאילו בלעה לימון חמוץ. ואז הילדה אומרת, ממש ממש קטן. אמא חושבת ובסוף היא מחליטה להיות נדיבה ואומרת, טוב, בסדר, אבל ממש קטן. בסופו של דבר הילדה עוברת מממתק לממתק, ומהסוכריה הקטנה למשהו שעולה רק עוד חצי שקל, ורק עוד 25 אגורות. עד שבסוף, כשמגיעים לקופה, היא עומדת עם ארטיק חלבי משובח שעולה 6 שקלים. ואמא אומרת לה, לא, לא ביתי היקרה, זה יקר מדי. לא, זה יקר. אני אמרתי משהו בשקל. לא, 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 זה יקר. באופן בלתי מודע, לא לנו ולא לילדים. ייצרנו כרגע חוויה בנוגע לכסף. כסף הוא מה שמונע ממני את הארטיק החלבי. חוסר כסף הוא מה שכרגע גורם לי באכזבה להחזיר את הארטיק למקרר ולקחת את הסוכריה המטופשת שאותה כל כך כל כך לא רציתי. אבל זו חוויה אחת. עדיין אין בכוחה להשפיע כל כך. אז הנה דוגמה מספר 2. ילד בא ומבקש חוג נגינה. זה לא חוג אלים, זה דווקא משהו שהוא נמשך אליו, מה רע? אבא מסתכל על הפתק של הפרסומת של החוג ואומר, אבל זה 270 שקל החודש, זה יקר, זה יקר, אני לא יכול את החוג הזה. אבל אבא, אני כל כך רוצה ואני רוצה לנגן. לא, 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 ואחרי זה תצטרך גם אורגן ולקנות, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא זה. והילד מרכין את ראשו, ובאמת, בהבנה, אומר, טוב, בסדר. מה גרם לי שאין לי חוג? הכסף. החוסר כסף. מה גרם שאבא לא ייתן לי? אין כסף. שוב פעם, הילד נתקל בחוויה של מרירות, של קושי, של ויתור, שלא מרצון, בגלל שאין כסף. אבל גם זו רק חוויה אחת. יש עוד חוויות. אבא חוזר עם הבן שלו אל הרכב, ומגלה דוח של 100 ש"ח על השמשה הקדמית. איך הוא מגיב? או, אני לא מאמין, למה נתנו לי דוח? מה הבעיה? אבל שמתי חנייה, שמתי מטבעות, עשיתי פנגו. אוף, 100 שקל, 100 שקל, מאיפה אני אביא את זה עכשיו? מה זה, זה נפל עליי. האבא לא מרגיש, אבל הוא מייצר עוד חוויה לילד, שאם היה לי 100 שקל בקלות, לא היה אכפת לי לחנות איפה שרק אני רוצה. זה לא היה מטריד אותי. לא, 100 שקל. אבל בגלל שאין לי כסף, החיים שלי מרירים. ואחר כך אבא מרים טלפון לאמא מתוך האוטו. את שומעת מה זה? קיבלתי עכשיו דוח 100 שקל. נו, מה תגידי על העירייה הזו? לא, אני אכתוב מכתב, אני אתנגד, אני... וואו, 100 שקל. ואבא תולל את זה על הדלת בבית, ומדבר על זה, ועושה טלפונים סביב זה, כדי לבטל חוב של 100 שקל. כמה חוויות יוצרו לילד, כמה כסף הוא חשוב. שלא לדבר על קניות בגדים, אם זה עם הבחורים לקנות חליפות וכובעים, אם זה אמא עם הבנות לקנות בגדים שכל פריט עולה 100-200 שקלים. ואתה חלק מהמאזן לא תאמרות, הלוואי, אתה לא יודע כמה זה באמת עולה. נכון, אני מעריך שזה יותר. ואז מתלבטים על כל פריט, ומה נוריד, ומה ניקח, ומה לא ניקח. החוויה שמיוצרת לילדים לאורך השנים היא שכסף הוא דבר מאוד 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 חשוב, מאוד נצרך. רוב הסבל שלנו בחיים הוא בגלל חוסר הכסף. והאשליה שנוצרת לילדים, ולפעמים גם להורים, שאם רק היה לנו כסף, וואה, כמה היינו מאושרים. ואם זה ילד גדל 20 שנה, ואם זה הוא עומד תחת החופה, ונחזור לכלל שהזכרנו בהתחלה, ילד איננו גדל עם הידיעות. ילד גדל עם החוויות. בידיעה, הסברנו לו שתורה זה הכי חשוב. ואבא לא עובד, ואבא אברך כולל, כי התורה היא הכי חשובה. כל זה דרך הידיעה, הקוגניטיב. אבל בחוויות היומיומיות, שהן כל כך חזקות ועוצמתיות ומלאות ברגש, תמיד הכסף היה, חוסר הכסף היה הנושא שתמיד הציב אותנו, והמקור לשמחתנו היה דווקא אותה מטבע. נו, ומה נעשה שרוב הציבור שלנו הם משפחות שהן באמת חסרות אמצעים? באמת הפרוטה לא כל כך מצויה בכיסנו, היות ובאמת אנו מעדיפים באופן מושכל להשקיע את היום שלנו, אם זה בלימוד תורה, אם זה בחינוך, ופחות בביזנס ולהתמסר לעבודה עד השעות הקטנות של הלילה כדי להרוויח עוד כמה אלפי שקלים. חשוב לנו יותר משפחה, ילדים. אז מה נעשה אנחנו? כיצד מתמודדים עם הקושי הכלכלי מחד, ועבירת העניות והמסכנות בבית מעידך? האם בכלל אפשר להתמודד עם זה? את כל התשובות מיד אחר ההפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
היי, זה עידו, ואני רק שאלה. אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי, שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. החודש לכולם יש סל, ובאביס מכירת רכב יש מגה סל. הנחות ומחירים שלא יחזרו. מגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, מינטונים מדהימים. תבדקו אותנו.
אביס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורנקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לטיסה לחול, צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
קודם כל, מה הבעיה ברצון לצבור ממון? למה לא? זה לגיטימי. מהאנם צריך לחיות, מהאנם צריך להתפרנס. עכשיו אני אביא לכם את הצד של הדעתנים מהצד השני של המתרס. יש כאלו אפילו שמחנכים את בניהם לחיסכון, תחת ההקסות של חינוך לאיפוק. למה הוא צריך לבזבז את החמישה שקלים מיד כשאני נותנת לו? נקנה לו קופת חיסכון, ונחנך אותו לחסוך, נעודד אותו לחסוך, על כל 30 שקלים שהוא יחסוך נוסיף לו עוד 10 שקלים, נעודד את הילד לקחת אחריות על החיים, לדעת לעשות איפוק, לחכות, לא מיד לבזבז את הכסף, לחסוך, לחשוב על העתיד, לא על הרגע שאני קונה סוכריה בחמישה שקלים. תחכה, עוד מעט יהיו לך 100 שקלים, תוכל לקנות משחק, בר קיימה. יש לזה הרבה הרבה... זה נשמע כמעט משכנע, נכון? הלוא אם הייתי פותח בזה את התוכנית, בטיעון הזה הוא מדבר רק עליו, יכול להיות שהייתם משתכנעים שמאוד כדאי לחנך ילדים לחסוך כסף. אני רוצה לומר באופן חד משמעי שלא כדאי. ולא רק שלא כדאי, בהרבה מן המקרים זה עלול לייצר נזק. וגם באותם מקרים מוכחים שזה הביא תועלת, וזה הביא חינוך לאיפוק, אני הוכיח שזה לא בגלל שחינכו אותם דווקא לחסוך כסף, וגם אם ישנם מקרים נדירים שבהם זה הועיל, אף אחד לא ייקח חיסון, נכון? שיש לו 98% כישלון ו2% הצלחה. אז גם אם תביאו לאיזה מקרים של 2% הצלחה, עדיין זה לא מעניין אותנו. בפני שרוב הסיכויים, רוב רובם, רוב מוחץ של הסיכויים הוא שסכנה גדולה תהיה תמונה לילד בחינוך לצבור הון ולעשות חיסכון. אני אסביר. חזל לימדונו שמותר ואף צריך ואף מחויב האדם לעבור על כל התורה כולה במקרה של פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. זה אנחנו יודעים. למשל, שבת, שהיא כל כך אמורה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה, כי בסופו של דבר, אם החיים שלו ינצלו, אז אחר כך הוא יוכל להמשיך ולקיים את התורה. לכן, הותר לחלל שבת, או לעבור על כל עבירות התורה, במקרה של פיקוח נפש. חוץ משלושה דברים מפורסמים. אחד מהם הוא עבודה זרה. למה? מפני שכל מהות האדם בעולם היא לעבוד את השם, היא להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, בכל פרט בבריאה שאני רואה, בכל נשימה שאני לוקח, לראות את אלוקים מחיה אותי. זוהי התכלית של האדם. ואם הוא הולך ועובד עבודה זרה, הולך ומשתמש עם אותן הנשימות, עם אותו הכוח, עם אותה ההוויה, עם אותם החיים, כדי לומר שהפסל הוא האלוהים חס ושלום, אז איזה ערך יש לחיים שלו? מה צורך בחיים כאלו? זה מבטל בכלל את הצורך בלחיות. לכן יהרג ואל יעבור, כי אם יעבור, למה לא חיים? רבותינו לימדונו שבדור האחרון, העבודה זרה של הדור לא תהיה לא פסלים, אף אחד היום כמעט לא משתחווה לפסל, אף אחד לא מחזיק פרה קדושה ומקריב לקורבנות. אף אחד לא עובד לשמש ולא לירח. אבל העבודה זרה של הדור האחרון היא תהיה הכסף. ולמה? כי בואו נהיה כנים רגע. תעיפו מבט רגע על המטבח שלכם. תראו את הארונות הישנים, חלקן שבורים, תראו את השיש הדהוי, תראו את הברזים החצי נוטפים. תעצמו עיניים ותאמרו, מה יכל לגרום עכשיו שיהיה לי מטבח חדש? את האמת, כסף, נכון? אם היה לי עכשיו 100,000 שקל בחשבון, הייתי יכול לשים אותם על מטבח חדש, נכון? אם היה 200,000, גם חדרי שינה היינו מחליפים. אם היה 300,000 בכלל, היינו מרחיבים את הדירה. זאת אומרת שמה מונע ממני מטבח חדש? כסף. ואיפה הקדוש ברוך הוא? לא הוא זה שמנע את זה לטובתי, אפילו אם אני לא מבין. לא הוא זה שגזר בראש השנה וחתם ביום הכיפורים שלא יהיה לי מטבח חדש. הוא לא בתמונה, נכון? למה אנחנו לא מחליפים את האוטו? האוטו הזה שכל שני וחמישים מבקר במוסך. למה אנחנו לא מחליפים אותו? כי אין כסף, נכון? אם היה כסף, מיד הייתי מחליף את האוטו. מה מונע ממני להתקדם לרכב חדש? כסף. בקיצור, הכסף הוא האלוהים, נכון? זה מה שאתה אומר. וזו האווירה שחדרה גם אלינו לבתים, אפילו אם בסוף אנחנו אומרים, טוב, לא נורא, אבל ברוך השם אני עוסק בתורה, ברוך השם אני אברך כהלל. את זה לא אנחנו ולא הילדים מאוד מרגישים. מה הם כן מרגישים? את החוויה הזו שכל דבר נעצר בגלל הכסף. ילד כזה בסופו של דבר רוצה את העיניים בלילה ואומר לעצמו, אני לא אהיה עלוב כמו ההורים שלי. אני לא אהיה עלוב כמו הבית הזה. אני אהיה ביזנסמן. אני אעשה כסף טוב. אני אדע איך להסתדר בחיים. ולפעמים מתחילים האימונים או הסטאז'ים כבר בתוך התלמוד תורה. מחליפים גוגו בקלף, קלף במשהו אחר, עד שמצליחים למכור את זה למישהו. אחר כך מגלים שאפשר לקנות 10 ביסלי ב10 שקלים. בתלמוד תורה ביסלי שווה הרבה, מוכנים לשלם עליו 2 שקלים. ולאט לאט להתחיל לחסוך כספים. מה החיסרון שבזה? אז חוץ מזה שזה שורש של עבודה זרה, ובזה שאתה מחנך ילד לחסוך, מה בעצם אתה אומר לו? הפרנסה היא בידיים שלך. אם לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. או בלשונו של הרב דסלר, במכתב מאליהו, הוא אומר, שמעתי פתגם של שקר, טיפשות ואפיקורסות. מהו הפתגם? לא הנחנו שום דבר למקרה. אל תחכה שזה ייפול מהשמיים. אל תסמוך על המקרה. תתרח, תעמול. ויש כאלו שמשלבים פסוקים. יגיע כפך כי תאכל. בזה תפך תאכל לחם. ממש הפכו את זה למצווה. שכחנו שזו כללה? שכחנו את מה שאמר רב ישראל מסלן, שזה רק כפורע חוב? ורב זונדל מסלן זצ"ל אמר, אני קונה כרטיס הגרלה פעם בשנה, ובזה אני יוצא ידי חובת ההשתדלות. את כל זה אנחנו לא רואים, כי אנחנו בוחרים לראות את מה שאנחנו רוצים לראות, וללמוד בפירוש שטחי, שיספק את המאוויים שלנו. אז אנחנו מגייסים גם את התורה לטובתנו. לא תשמעו הרבה שמדברים על הנושא הזה, נכון? זה קצת נושא מבלבל. כסף, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. אתם יודעים כמה בחורים נמצאים בתוך ישיבה, אבל מה שמעניין אותם זה איך אני צובר וצובר וצובר ומגיע לחתונה מוכן. בזה מתבטאת ההכנה, בכלכלי. מה עם החלק הרוחני? כמה האדם שרודף אחר הכסף יכול להיות פנוי לעבודת השם? כמה? לפעמים באים להתייעץ איתי אנשים, אברכים, תשמע, אני יכול לקחת פה, אני עושה איזה משהו קטן, פה עוד איזה משרה, פה זה גונב לי חצי שעה, אבל תשמע, אם אני לוקח את שלושתם ביחד, עוד 2,500 שקל אני מכניס בחודש, זה יותר מהמלגה שלי. אני אומר לו, אתה צודק. תהיה לך רווחה כלכלית. אבל איפה הראש שלך יהיה מונח כשאתה פותח את הגמרא בבוקר? כמה פניות הנפש תהיה לך לעבודת השם? ואיפה הגמרא מפורשת? שכל מזונותיו של אדם קצובין לו, מראש השנה ועד ראש השנה. וגם אם יהפוך שמיים וארץ לא יוכל להוסיף אפילו כחרדל. וגם אם ירצו אחרים להזיקו, לא יוכלו לגרוע ממנו שקל אחד. כי אנחנו לא אוחזים שם. ואין דרך אחרת, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, לקבוע איתים, בעל ואשתו ישבו יום יום ללמוד 10 דקות ענייני אמונה וביטחון. זה לא איזה קוריוז, זה לא איזה מודה, זה באופנה, בוא נעשה את זה. זו תורת חיים אמיתית. להבין ולהפנים שמי שברא אותי הוא זן ומפרנס לכל. ועיני חול אליך יסברו. רק אליך. ואתה נותן להם אוכלם ביתו. לא אף אחד אחר. לא התואר, לא המשרה, לא הדרגה במשרד החינוך. לא. אתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומסביע לכל מי שעשה תואר שני. לכל מי שעובד שעות נוספות. לא, זה לא כתוב. לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא ברצונו משפיע על כל אחד ואחד מה שהוא גזר עליו. אז אם אני רואה את הבן שלי שמאוד מאוד מאוד רוצה משחק, במקום להגיד לו בוא תתחיל לחסוך כסף, תחת המעטה הזה שאני רוצה לחנך אותו לאיפוק, ומי אמר שאיפוק מתבטא דווקא בכסף? חסר לך כל כך הרבה תחומים בחיים שאתה יכול לחנך את הילד לאיפוק? למה בחרת דווקא בכסף? כי גם אתה מאמין בזה, נכון? כי גם אתה מנסה לחסוך. אתה אומר, איתי לא הלך, לפחות עם הילד אלך. שלא לדבר על מחשבות כאלה שאולי יום אחד זה יחסוך לנו משהו, נכון? הרי יום אחד הוא יבקש אופניים. אז נגיד לו, רגע, כמה יש לך בחיסכון? 150? טוב, בוא ניקח את 150, נוסיף, נקנה לך אופניים. אני אחרגע את השיקול הזה בצד. איפה לחנך את הילד, בני היקר, אתה רוצה אופניים? דיברת עם הקדוש ברוך הוא לפני שבאת לבקש ממני? ביקשת ממנו? אתם יודעים כמה פעמים בחיים היו לי שילד ביקש ממני משהו וזה היה מוחלט אצלי שלא. לא, זה לא יקרה. אני לא, מכל מיני סיבות. הדבר שהוא ביקש לא יקרה. היה לי ברור ב-100%, יכולתי להישבע על זה בבית דין. אבל אמרתי לו, תראה בני היקר, אני באמת חושב לסרב ב-100%. ואני אגלה לך סוד. יש כוח אדיר שהוא יותר חזק ממני, יותר חזק מאימא, יותר חזק מכל כוחות הטבע. זה הקדוש ברוך הוא. אתה באמת רוצה את זה? אפילו שאני לא נותן לך. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו, לא יודע, תעקוף אותי. ולא פעם ולא פעמיים. פתאום התגלגלו סיבות, השתנו מצבים, קרו דברים מסוימים, שהפכתי את החלטתי 180 מעלות ונתתי לו את הדבר שהוא ביקש, או הסכמתי לדבריו. אז הוא מחייך ואומר, אבא, אתה יודע כמה התפללתי על זה? ואני מחייך פי שניים ואומר, כמה אני באמת כלום? כמה באמת בורא עולם הוא זה שמנהיג אותנו? אבל אם אנחנו לא נחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו להכניס את הקדוש ברוך הוא הביתה. ילדה מנסה לעשות דיאטה ולא הולך לה. אז אומרים לה, תראי, יש מתכון כזה, תעשי כך, תעשי כך. מתי אמרנו לה, תעמדי, תתפללי על זה לבורא עולם, תבקשי, תתחנני, תבקי על זה, אם זה חשוב לך. אני לא אומר שצריך לחנך לבכות על הדבר הזה, אבל בהחלט אני אומר שעל כל דבר צריך לחנך ילד לבכות לקדוש ברוך הוא. על כל דבר, לא להגיד, זה פעות, אם זה אתה מעסיק את הקדוש ברוך הוא, וכי הוא רוצה שתהיה רזה, אולי הוא מעדיף שתהיה שמנתי יותר צנועה. שטויות והבלים. שטויות והבלים שאין להם שחר. סיפר לי מורי ורבי בחינוך, שעמד ליד אחד מגאוני עולם. אחד מגאוני עולם. הוא אומר, עמדתי לידו בכותל, וראיתי איך הוא פוער את פיו, ומצביע על שן בפנים, ואומר, אבא, זאת השן שכואבת לי, כאן, כאן, בדיוק כאן זה כואב לי. כי ככה מדברים עם האבא, על כל הצרכים. על כל מה שאני צריך, על כל מה שאני מבקש, גם על הדברים הטיפשיים ביותר. אז איך זה וחינוך לחיסכון, או חינוך לצבור ממון, עולה בקנה אחד? הלא זה תרתי דסתרי, אתה מחנך אותו מצד אחד להיות עובד עבודה זרה. להפנים בכל האווירה, החוויה, שהכסף, הכסף, הכסף הוא החשוב. ואחר כך דרך הידיעות אתה מנסה להכניס לו שהקדוש ברוך הוא גם בתמונה. ילדים לא באמת קונים את זה, ואם הם קונים את זה, זה אסון. לפעמים אומרים, הילד הזה, ילד א' לא מחונך. הוא אין לו איפוק. איך שהוא מקבל סוכריה, מבזבז אותה, אוכל אותה. איך שהוא מקבל שקל, רץ למקולת. נכון, היה כדאי שהילד הזה ילמד איפוק, אבל הוא עדיף 10 מונים על הילד השני שצובר וחוסך ונועל וקופה בתוך קופה, ואוי ואבוי למי שיגע. לכן אם אתם רואים שהילד שלכם מפתח איזשהו אוסף, והוא מאוד מאוד חשוב לו ברמה הזו שהוא אפילו לא מוכן לתת או לרחם או, או... תנסו בעדינות, אני מדגיש את המילה בעדינות, לפתות אותו מדי פעם להחליף לפחות את האוספים. להגיד, טוב, הקלפים האלה ברוך השם כבר 2 אצלך, בוא נעביר אותם לאיזה ילד מסכן, בוא נפתח אוסף חדש. כתהליך הדרגתי, לאט לאט להוריד אותו מההתמכרות הזו. זה מאוד חשוב. ועוד הצעה אחת אחרונה. יש עניין של אווירה. יש בתים שהם בעלי אפשרויות כלכליות נרחבות, אבל המנטליות היא מנטליות של עניות. תחבא את האור בחדר, למה יש את הדלוק? זה עולה כסף. כמה אתה מדבר בטלפון? זה עולה לי. לא, אני לא יכול לקנות לך את הכובע הזה, זה מאוד יקר, זה לא שווה את הכסף, אני אקנה לך משהו יותר זול. או בשבת מחלקים המתקים, סופרים על המיליגרם שאחד לא יקבל יותר. זה מפתח מנטליות של עניות. אנחנו לא רוצים את זה בבתים שלנו. זו אחת המלכודות שנופלים בהם גם עובדי השם, גם אברכים חשובים. ההפך הוא הנכון. תקנה פחות. אין לך אפשרות? תקנה פחות. בשבת אתה לא יכול לממן כל כך הרבה ממתקים? תקנה חטיף אחד גדול. אבל כשאתה מוציא אותו לשולחן, אל תעשה מזה עסק. אל תגיד, עכשיו נפתח את הבמבה הגדולה, בוא ניתן לכל אחד, הנה, אחד, אחד, שניים, שניים. לא. אל תתן לזה חשיבות. קניתם 100 ממתקים, תפזרו את כולם על השולחן, אל תגבילו, קחו ביד רחבה, קחו, ייגמר, ייגמר, בסדר, זה מה שקניתי. אבל את מה שכבר כן קונים, לתת בהרחבה. זה מאוד מאוד חשוב שהילדים ירגשו, יגדלו עם הרגשה שיש שפע. וזה לא קשור לכמות הדברים שהם מקבלים, זה קשור לצורה שבה אנחנו נותנים. קנית 5 תפוחים. לא, לא, תשמרו, נחלק, אני רוצה שזה יספיק לכל השבוע. לא. קנית 5, זה מה שהחלטת שאפשר לשבוע? אל תגביל. מי שבא, לקח, שטף, אכל, תהנה, חיבוק ונשיקה. לא מדברים על זה. לפתח מנטליות של הרווחה, גם אם אין הרווחה בבית, כי לא זה מה שקובע. ישנם כאלו שיצאו מבתים עשירים, והם תמיד מרגישים חסר חריף, ותמיד שאיפה לעוד. אף פעם לא מספיק להם. וישנם רבים מאוד שגדלו בבתים עניים. אבל התחושה הייתה של הרחבה, של... אין לכם אפילו נניח בבתים מסוימים שאפילו אין מספיק מנות לכולם? אז אל תגישו חצאי מנות. תגישו סיר אחד גדול לשולחן, שפע, בבקשה, כל אחד יכול לקחת עם הקף שלו. זה יורד עד לדקויות הללו. לפתח מנטליות של הרחבה. לא לדבר על כסף. קשה לך... נניח אם זה שהילד מבקש ממתק ואין לך לתת לו? אלו, אז לא זו הסיבה היחידה. אם היה לך עכשיו כסף בלי סוף, מה, כל יום היית נותן לו ממתק? היית אומר לו, תשמע, בני היקר, זה גם לא בריא, נכון? אז דבר על הבריאות. אתה לא יכול לתת לו ממתק, נכון שאין לך כסף. אבל גם יש את הממד של הבריאות, נכון? בני היקר, זה לא בריא לך, אני לא קונה לך. למה תמיד מדברים על כסף? אני לא אומר אחד שלא נותן כלום, אז כל פעם אומר לו, לא בריא, לא בריא. פעם בשבוע אפשר לתת. אבל עיקר העיקרים הוא להכניס את הקדוש ברוך הוא אל תוך הבית, שהילדים ידעו שברצותו הוא נותן וברצותו הוא מונע. ואם אין לי מטבח חדש, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא כך גזר. ואם אני עוד לא החלפתי את הרכב, כי כך הוא רוצה ואני מחבק את רצונו. לא בגלל כסף. שלא נכניס את העבודה זרה הזו ישר אל תוך ביתנו.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
Find your drive. ימי מחירות בהונדה מ-18 עד 20 בנובמבר. טריידין המרה, מימון והטבות על מגוון הדגמים ברישוי 2021. גם ג'אז הייבריד תהיה שם. כוכבית 2099, הונדה.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה. דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-700-1717 074-700-1717 בחשרות בית דין צדק בני ברק. מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו. מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שאלה שהגיעה דרך האתר היא, כיצד מתמודדים עם ילד שאיננו רוצה להכין שיעורי בית, ובעיקר בחשבון כי הגדרת הכותב הוא רואה שחור בעיניים. אז בנוגע להכנת שיעורי בית, ישנו דבר אחד שכדאי לבדוק אותו. בפרט בגיל הצעיר יותר, הילדים ממש ערקים, כיתה א', ג', יש פעמים שלילד יש קושי מסוים בחגורת הכתפיים. זאת אומרת, הוא כותב שורה שתיים ומאוד מאוד מתעייף. אז הפרשנות, נניח שהמורה נותנת לזה בכיתה, מאוד פשוטה, כולם כותבות, כולם ממלות, ורק היא עושה שורה שתיים שלוש וחולמת, אחרי 10 דקות עוד פעם היא עושה שתי שורות ועוד פעם חולמת. אז הפרשנות המיידית שלנו היא, הילדה חולמת. זה לא נכון. לפעמים לילדה יש קושי בחגורת הכתפיים, והכתיבה מאוד מאמצת אותה, והיא מתעייפת. אז למה הילדה לא מספרת לנו? שתגיד, כואב לי. כי היא לא יודעת שזה יוצא דופן. היא רואה את כולן כותבות, ורק היא מתעייפת. אז היא מסכימה לקבל את הפרשנות של המורה, שהיא עצלנית. אז היא עונה, מה אני אעשה? המורה, אין לי כוח, אין לי כוח. ואז עוד יותר מתגבר לנו התפיסה הזו של, אז מה זה אין לך כוח? אבל צריך, אבל זה לימודים. מיד אנחנו הולכים לכיוון שהילדה לא בסדר. אבל הילדה לא יודעת בכלל שיש איתה בעיה. היא חושבת שכולם מרגישות כמוה, ורק הן ממשיכות ומתאמצות ומסוגלות, והיא לא. ואם כבר ציינת בשאלה שלך מאזין יקר לגבי החשבון ששם הוא רואה שחור בעיניים, אז יש עוד דבר חשוב שצריך לדעת. דיברנו על זה פעם כאן בתוכנית, יש מושג שנקרא דיסקלקוליה, שזה קושי של הילד המתבטא דווקא בנושא של מספרים, דווקא בנושא של חשבון, שהמספרים מרצדים לו מול העיניים, מתחלפים לו, מתבלבלים לו. יש אנשים שאומרים, איך הם אומרים? אני לא איש של מספרים. אני לא איש של מספרים. אז צריך לדעת קודם כל לוודא את שני הדברים הללו. דבר אחד, האם אנחנו בדקנו את הנושא של חגורת הכתפיים? לא צריך לרוץ ישר לרופא, אפשר לדובב את הילד. לגוע בו קצת בגב, תכתוב רגע, אתה מרגיש פה כואב, כואב, מה, לראות בכלל מה מדובר. אז אם גילינו שיש קושי בחגורת הכתפיים, צריך לטפל בו קודם כל. זה דבר אחד. עכשיו, נניח שבאמת מדובר בילד שאין לו חשק. נניח אין לו חשק. עכשיו, אני רוצה לחנך אותו. מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? מה שאני צריך לעשות עם הילד הזה, זה... קודם כל, אולי בסוגריים, הערה קצרה למורים. הערה קצרה למורים. לא לתת טונות של שיעורי בית, אין בזה שום ערך. לא, מה זאת אומרת? שילד ילמד שיש מחויבות גם אחרי הלימודים. בסדר, אני מסכים. בשביל זה, מספיק לתת לילד שיעורי בית של רבע שעה, 20 דקות לתלמיד בינוני, פעמיים בשבוע. מספיק. אם זה הערך שאתה רוצה שיפנים, זה מספיק. אלא מה, אתה רוצה לעשות בייביסיטר לילדים בחינם? אולי זה כלול בתוך התשלום שכר לימוד. למה על הגב של הילד המסכן? למה על הידיים הקטנות שלו שמתפרקות מרוב שיעורי בית? ואם הוא לא עומד במטלות, הוא כבר נהיה תלמיד חריג ועצלן. טוב, זה... עניין בפני עצמו. לגבי ההורים, להגיד לילד, שמה בני היקר, אני רוצה שאתה תתאמץ. אם נניח התרשמתי שעשר דקות בשבילו זה מאמץ גג, אני אומר לו, בוא נשב עשר דקות, מה שנספיק, נספיק. אבל במילא אני לא אספיק הכל, לא נורא, אבל אתה מתאמץ, אתה משתדל, זה חשוב, זו מטרה בפני עצמה. נשב עכשיו, עשר דקות, אחרי עשר דקות אתה משוחרר, אבל בעשר דקות הללו אני רוצה לראות אותך מתאמץ. ולהשתדל לעשות את זה נעים, לשבת איתו, זה רק עשר דקות, אפשר לשבת איתו. להשתדל לעשות את זה נעים. זה בעניין הזה. אנחנו מתנצלים בפני מאזינים רבים, שעדיין אנחנו רואים אותם מתקשרים במשך כל התוכנית הזו, אבל בגלל תקלה טכנית, אנחנו פשוט לא יכולים לענות להם ולקבל את השיחה לשידור, אז כואב הלב לראות את זה מנסים ומנסים עוד ועוד, אז לא לנסות להתקשר לתוכנית הזו, יש לנו כאן תקלה טכנית שלא ניתן למשוך את השיחות אל השידור. נקווה שתפלו בזה בדקות הקרובות, נקווה שכבר לתוכנית הבאה העניין הזה יהיה סודר. אז לפני שאנחנו כבר ממש חותרים לסיום התוכנית הזו, נאמר את הדברים הבאים. תראו כמה חשוב לנו ללמוד ולהבין את תורת החינוך. כמה בעיות וכמה צרות צרורות וכאבי לב, ודברים שבאמת בסוף התפתחו לבעיה אמיתית, קרו רק בגלל פרשנות לא נכונה שנתנו, הבחנה לא נכונה שנתנו לילד. כמה הדברים הללו יכולים להתפתח. תראו כמה ההורה למשל רוצה נניח לחנך את הבן שלו, בוא תחסוך כסף, בוא זה, הוא בא באמת מכל הלב, ובסוף מה הוא מייצר? את האנטיתזה של מה שהוא רצה לחנך, הוא רצה לגדל אברך, הוא רצה לגדל בן תורה, בעל מידות, פתאום הוא מוצא מפלצת שרק כסף מעניין אותה. זה כואב הלב לראות את זה, כי כשהורים מגיעים לטיפול, כשהילד כבר בגיל 14-15, זה הרבה יותר קשה. אבל ככל שלומדים חינוך בגיל הצעיר, כמה זה נותן להורים? לכן זה לא סתם שבכל תוכנית אנחנו מזכירים את העניין הזה, של הקורס שנקרא רישיון לחנך. זה דיסקונקי קטן שמגיע עד אליכם הביתה מאתגרים בחינוך. 15 שעות של הדרכה מרתקת שמסבירה בקצרה, בתמצות, את תורת הנפש של הילד, מהם הכללים הבסיסיים בחינוך, וחמש שעות האחרונות של הקורס עוסקות בנושא המשמעת. החל מהחלק העיוני, עד החלק הפרקטי, המעשי. בנוסף על כך יש קורס שנקרא יסודות החינוך, שהוא קורס מקצועי לכל דבר. זה קורס של 42 שעות למידה, גם כן בדיסק און קי, דיסק שמע שמגיע הביתה. לומדים אותו, יודעים את כל תורה, אפשר לומר כמעט את כל תורת החינוך, מצורפת לזה חוברת מהודרת, שנותנת לנו את כל הידע בחינוך. את הקורס המורחב הזה ניתן גם לרכוש באופן שהוא במסלול ללימודי תעודה. לומדים מחצית אחת, אחר כך מגיעים לראיון, למבחן, לומדים מחצית ב', עושים עבודת גמר, בסופו של דבר מקבלים תעודה מבית אתגרים בחינוך, שזה ייעוץ תורני. זה לא מה שמוכרים בחוץ, זה משהו ייחודי שכמעט ולא קיים בחוץ. אז אם אתם מעוניינים באותו דיסק און קי, אם זה הקורסים המורחבים יותר, המורחב הוא גם בלימודי תעודה וגם להורים שאומרים, אני רוצה ללמוד את כל ה-42 שעות, אני רוצה ללמוד את כל החובות, רוצה לדעת את הכל. למה לא? ככל שתעמיק יותר, תבין יותר, תדע גם להתמודד עם דברים אחרים יותר. שואלים אותי לפעמים, זה מתאים לגיל כזה, לגיל אחר? זה לא עניין של גיל. זה עניין של כלים. אתה מקבל כלים. אם אדם למד, למשל, נהיגה על רכב מסוג סוברו, וקיבל רישיון, אחר כך הוא עולה על רכב מסוג מיצובישי, הוא יכול לנסוע? כן, הוא למד על סוברו. לא משנה, הוא קיבל כלים. גם פה אנחנו מקבלים כלים בחינוך, וכל אחד לוקח את זה למשפחה שלו, לאופי שלה, אם זה משפחה חסידית, ליטאית, ספרדית, אבל זה לא משנה לאיזה גיל אתה מקבל כלים. מספר הטלפון להשיג את הקורסים הללו הוא 077-405-2003. אתגרים בחינוך, 077-405-2003. למי שמעוניין להתייעץ איתי באופן אישי, אני משתדל להיות זמין לציבור באופן ישיר, כל ערב בין 10 ל-12 בלילה, מספר האישי שלי 058-405-2000. תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי. תודה רבה לשלמה פולק המפיק, ליעל היבר צייטלין, מפיקת התסקיטים, לבצלאל קהל מנהל התוכניות. נשוב ונשתמע אם ירצה השם בטוב בשבוע הבא. המשך האזנה הרבה ולילה טוב.